ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות. הפודקאסט של נורית קנטי וצביקה קליין.
שלום צביקה קליין.
שלום נורית קנטי, מה שלומך?
וואלה, פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אמנם עדיין מרחוק.
עדיין מרחוק, כן.
אבל שאנחנו נפגשים לא כדי לדבר על קורונה.
זהו, נכון, החלטנו החלטה אסטרטגית. שיש עולם יהודי בלי קורונה, זה בטח יגלוש. מדי פעם, אבל אנחנו נשתדל לדבר על הדברים החיוביים והמעניינים שיש בעולם הזה.
כן, ולא, גם, לא רק החלטה אסטרטגית, גם המציאות ככה נטבע אותנו לשם. היו איזה שבועיים נטולי קורונה הזה, או פחות או יותר.
לנו, כן, אגב, לנו, כן. להם לא. אגב, הקהילות היהודיות הם במקום אחר.
כן, כמו ששמעתם בפרקים הקודמים, צביקה ואני מרבים לדבר על הילדים של, של כל אחד מאיתנו. תזכיר לי איך קוראים לבת הקטנה שלך?
לקטנה שלנו קוראים ליה, ליה ג'וי, וג'וי שם שני, ובאמת על שם סבתא שלי, שהייתה סנדרה ג'וי, והייתה התלבטות גדולה, כי לא כל כך נהוג בחוגים שלנו לקרוא בשם לועזי כבר, זה קצת גלותי נחשב. אשתי אמרה לי, תקשיב, זה היה השם שלה, כאילו מה, תקרא לה בשם העברי שאף אחד לא הכיר. אז אחרי הרבה התלבטויות קראנו לה ככה. אז ג'וי זה לא בדיוק שם יהודי, אבל בשבילנו זה שם יהודי.
טוב. לא, למה אני שואלת? כי נחשפתי בשבוע האחרון לאתר קבלר, שזה מין אתר נשים יהודי.
נכון.
והן בכל שנה כותבות את השמות היהודיים החמים לילודים החדשים. אז בוא תראה. אדה, זה השם הראשון.
שזה מפתיע. אגב, זהו, זה לפי ה-ABC כאילו, כן? זאת אומרת, זה לא בכך הכי פופולרי. שזה מפתיע, כי כאילו אני לא מכיר עדות, אבל...
כן, אולי, אולי בעולם היהודי.
כן.
אוקיי, הם כותבים אלגרה, אמירה, בילי, לונה.
אז זהו, אז בילי, מה הקטע? אני לא הבנתי מה קשור, בילי. ואז הבנתי, בילה, כן?
כן, אז...
אשכרה, אשכרה, כאילו, מה? זה עדיין, לא יודע, קטע. יפה שמחברים את זה לזה, אני לא חשבתי שזה... שזה רלוונטי, אבל כן, תראי, גם שמות שלא נראים לנו יהודים, הם נותנים את הפרשנות שלהם.
בדיוק.
אולי כמו שאני נתתי את הפרשנות שלי, אז הם נותנים את הפרשנות שלהם, אבל טוב, הם גם נתנו את ארצ'י.
גם אחרי, כן. אני אגיד לך מה, החיבור לעברית פה הוא גם מאוד מאוד עקיף בחלק מהשמות.
והעברית גם לא חזקה כל כך.
כן, מאיה זה כאילו מעיין.
אגב, שם כאילו שבארץ לא תופס בחיים, זה ג'וד. זו הצורה שכתבו כאילו בגרמנית, אתה לא יודע. מבחינתם זה קיצור של יהודה.
כן, נכון. לא, היי ג'וד וזה, אבל כן, זה גם נורא גדול, זה ישן וגלותי, נו.
כן. כן.
לא יודעת, השמות פה, הכישורים, הניסיונות לתת להם תרגומים בעברית קצת מאולצים, הייתי אומרת, אבל בואו ניתן קצת למאזינים שלנו עוד דוגמאות. עזרה.
יש להם אוליביה, אוליביה, שמבחינתם זה כמו לוויה.
כן.
אוליביה, לוויה.
כן, נו, אמרנו, אוקיי. כישורים קצת מאולצים.
כן.
בנג'מין כמובן, אליור, ג'ייקוב, ג'ונה, ג'וד אמרנו, לאזר, כן.
שזה לא כל כך, כן.
רפאל, כן, רפאל דווקא מתחדש גם בעברית פה עכשיו בתקופה האחרונה.
כן, אגב, לי יש בן שקוראים לו ארי, וזה מעניין, זה שם שהוא היה פופולרי המון שנים כאילו אצל האמריקאים, ובשנים האחרונות אני קולט שאצל דווקא אצל חילונים ישראלים זה גם נהיה קטע.
נכון,
ארי.
נכון. טוב, אז אם אתם קוראים לבת שלכם רותי, או פרל, או מיה, או מיה, או לונה, או עדן, תדעו שזה מהשמות החמים בעולם היהודי.
כן, לגמרי. אז מה, 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 מה צפוי לנו היום?
היום אנחנו נדבר על מיזמים ככה בעולם היהודי שנועדו לחבר צעירים שפחות רוצים להיפגש בבתי כנסת או ב-JCC המקובל. יהיה לנו את הרב סרחיו ברגמן, שנבחר לראש התנועה העולמית ליהדות מתקדמת, מי שהיה שר לאיכות הסביבה בארגנטינה.
שיש לו, אגב, אנחנו לא יכולים להראות בתוכנית פודקאסט או רדיו, אבל צריך לדמיין את הבן אדם עם כיפה בוחרית גדולה, ועם שפת גוף דרום אמריקאית, כדי להתחבר לבן אדם.
כן, וגם מסתבר שהרבה יהודים וישראלים רוצים לחזור לפה, אם זה בגלל הקורונה, אם זה בעקבות מצב כלכלי או אנטישמיות גואה. אנחנו נדבר עם סמנכ"ל נפש בנפש על הנהירה לישראל. אהרון אריאל אבי, שלום.
שלום, שלום.
אתה מייסד ומנכ"ל מיזם אקהל. מה זה המיזם הזה?
אקהל זה בעצם חממה או רשת לקהילות משימתיות בתפוצות, כמו שיש גרעינים או קהילות משימתיות בארץ שכולנו מכירים. בעצם לקחנו איזושהי אדפטציה של הרעיון הזה, והתחלנו לבדוק אם יכול לעבוד בהתחלה בארצות הברית, והיום זה פועל בכל העולם, ב-130 קהילות, ב-30 ארצות.
איזה סוגים של קהילות?
הקהילות הן בעיקר פונות לקהל יעד, שמה שאנחנו קוראים לו אנפיל ילד. החבר'ה שרוצים מצד אחד זהות יהודית, ויש להם גם רקע לפעמים, אבל ומכאן הם רוצים קהילה, כי הם סובלים, כמו רבים מאיתנו בדור הזה, מבעיה של בדידות. מצד שני, הם לא רוצים את זה או לא מוצאים את זה. בקהילות הממוסדות, בתי כנסת, פדרציות, JCC, זה פחות מדבר אליהם מכל מיני סיבות. ובלי לשפוט אף אחד, אנחנו פשוט ניתחנו את המציאות, והבנו שיש פה קהל יעד שלא מקבל מענה, דווקא בגילים טיפה יותר מבוגרים, של סוף ה-20, תחילת ה-30, והתחלנו בהתחלה שהוא פחלת קטן, ובעצם אומרים שהצורך הוא עצום. זאת אומרת, החבר'ה, הם רוצים קהילתיות, הם רוצים חיבור, פשוט צריכים את זה באופן שהוא יותר מתאים אליהם, ולשאלתך, זה בעצם קבוצות של חבר'ה צעירים שמתקדים סביב עניין משותף, חזון משותף, ערכים משותפים.
אז תן לנו דוגמאות לסוגים של קהילות, של עניין משותף שסביבו נוצרת קהילה.
למנעד די רחב, לכל קהילות שמתגבשות סביב תרבות ואמנות. יש לנו בעצם בתוך המיזם שתת רשת שלמה של קהילות שעוסקות בזה, מיוהנסבורג ודרום קוריאה ועד ניו יורק וארגנטינה ואירופה. יש קהילות שמתגדות סביב הנושא החקלאי, אקולוגי, סביבתי, שגם הזכרתם. יש קהילות שסביב social justice, צדק חברתי, שמקבל היום משמעויות שונות לטוב ולרע, וכל מיני פרשנויות שלו בהקשר היהודי. קהילות מגדרות סביב מוסדות חינוך, שיותר מתאימים להם, כמו לימוד עברי.
אני אגב הייתי באחת מהחוות החקלאיות בארצות הברית, וזה מרתק לראות בעצם, אגב, אנחנו כאילו בציונות, רואים את החיבור לארץ ולאדמה, וזה משהו שלא כל כך היה 2000 שנות גלות, היהודים לא בדיוק עסקו בחקלאות, אני חושב, ושם הם עובדים את האדמה בברקלי בצורה יהודית, ועם ערכים יהודים, ועם טקסטים יהודים, ונותנים את כל הגידולים שלהם לצדקה לעניים במקום, וזה משהו כל כך יפה וגם חריג אולי מבחינה ישראלית, כאילו משהו שאנחנו לא מכירים כאן.
כן, זה לא רק זה, אני אספר לך, יש רשת שלמה, שנקראת The Jewish Farmers Network, רשת החקלאים היהודים, והיא לא פה בישראל, היא שם בארצות הברית, הם סוג של קור רשת שלנו, הם לא תחתנו בדיוק, הם שותפים תחת המטריה הגדולה של הארגון, יש בקונטיקט, יש בברנטימור, יש בהרבה מקומות, אפשר להגיד על הרבה דברים, עם כל הבת ציונית קלאסית, אבל המציאות היא של החבר'ה שהחיבור שלנו ליהדות הוא דרך חיבור לאדמה. הם מזהים, ומזהים נכון, שביהדות יש המון חיבור לעונות השנה ולחקלאות ומצוות התלויות בארץ וכו'. והם אפילו עשו שמיטה דרך אגב, השמיטה הקודמת. אלה שמהם שעושים ממש השכמתו את אותם אדמות שיש להם בארצות הברית. זה ממש חלק מה...
אבל בוא רגע נרד לפרקטיקה. איך זה מתנהל כשאתה מדבר על חווה חקלאית? זה מה? זה קומונה שאנשים חיים שם ובעצם מגדלים את מזונם? או שזה אנשים עם מקצועות חופשיים שחלק מהפעילות הפנאי שלהם זה השתייכות לקהילה כזו?
זה בדרך כלל הכיוון השני. זה יותר חינוכי חקלאי. להתאים אלה שממש יחיו באיזשהו משק אוטרקי. זה לא הכיוון, וגם קומונות באופן כללי זה דבר שהוא... זה קיים בכמה מקומות, אבל זה לא כל כך הכיוון של רוב החבר'ה בדור שלנו. זה יותר משהו שמחנף את האנשים, משהו שגורם להם להיפגש סביב חגים, סביב אירועים, סביב ראש חודש. יש קהילות שהשתמשו בזה, אני חושב שאנחנו נשמע אותו עוד מעט, באוסטרליה בעצם חילקו מהתותרת שלהם בזמן הקורונה למי שהיה צריך. זה דבר שמושך המון ילדים ומשפחות לפעילות.
אז רק נגיד שאתם זכיתם בפרס אחדות, כן, בעקבות הפעילות שלכם, וקיבלתם בעצם, היה טקס פיזי בבית הנשיא, או שזה היה משהו וירטואלי?
לא, באמת, המיזם התחיל השנה בפרס ירושלים נשיאות ישראל, שהוא זכה שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו ב-2014. היה טקס פיזי די מוזר בשבוע שעבר, שצולם.
נטול קהל.
כן, זאת אומרת, הילה קורח הייתה המנחה, והנשיא דיברו כאילו הם מדברים אל מאות אנשים, אבל בפועל ישבנו שם 20 אנשים, כל אחד בבלט השלו שהוא קיבל במרחק של 2 מטר.
כן, צריך להגיד, כרגע. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בשבוע שבו חל יום האחדות, ולכן אנחנו גם מדברים איתך בפרק הזה. עכשיו תגיד, אהרון, הקהילות כאלה יש גם בארץ?
כן, למעשה הרעיון הגיע מהארץ. בארץ יש קהילות משימתיות, מה שקרה גרעינים, מאז שנות ה-80. מוכרות בשמות של קיבוצים עירוניים, תנועות הבוגרים של תנועות הנוער, גרעינים תורניים, יש כל מיני, מכל הגוונים ומכל העדות ומכל הזרמים.
לא, אבל קיבוצים עירוניים וכאלה זה דברים שהם לא הכוונה שלהם בחיבור ליהדות בהכרח. הכוונה, השאלה האם מתוך המיזם שלכם יש קהילות כאלה שהרעיון בהם זה איזשהו חיבור ליהדות שהוא לא דרך בית כנסת או דרך הטקסטים המקובלים.
המיזם שלנו מדד שלו עבודה בתפוצות. אנחנו עובדים בעיקר מחוץ לישראל.
בקיצור, נורית, נורית רוצה שתביא את זה לישראל. בוא נדבר תכלס. איך אפשר לדאוג לזה?
אז אני עונה לזה. אני חושב שההבחנה היא לא מדויקת. היא רוצה לחלוק. אני חושב שקיבוצים עירוניים עוסקים ביהדות. הרבה יותר ממה שאולי נהוג לחשוב. כולל קיבוצים עירוניים של הנוער עובד ולומד, והשומר הצעיר, ותנועות נוער שתדמיתית נתפסות כאילו זה פחות מעניין אותן. הם לא שומרים הלכה ולא שומרים שבת, אבל אני חושב שזה המדד. הם טקסטים יהודיים ולמידה יהודית, הם מעגל השנה ומסורת וערכים שמבחינתם הם ערכים מכוננים של המסורת שלנו, כמו צדיק חברתי ושוויון וכו'. הם מבחינתם, הם לומדים אותם מתוך המסורת הזאת ולא לא מדברים אחרים. אני חושב שזה חלק מהמודל שגם תופס הרבה מאוד חבר'ה בתפוצות. הם בעצם במוסדות המקובלים, יש להם כל מיני בעיות עם המוסדות המקובלים, אבל חלקם שזה יקר מדי, שזה פוליטי וכו', אבל אחת הבעיות שהם מזהים שם, זה שהערכים האלה פחות נמצאים שם, אופן להבנתם. מתחפש שם צדק חברתי, או מתחפש שם יחס הסביבה, או את משבר האקלים, לא כל כך נמצא. וחבר'ה, מה שקרה דור המילניאל, זה יש שם עכשיו בני 20-30, בעצם זה גם הדור הבא שהולך להנהיג את כל המוסדות האלה, אם הוא יישאר בהם. הוא לא מוצא את זה, הוא הולך ליצור את זה בעצמו, במקומות אחרים.
זהו, אבל השאלה האם אתם מצליחים להביא את המילניאלס האלה לפעילויות האלה, או שגם לכאן זה קשה להביא אותם?
פה העובדות מדורות בעד עצמן. זאת אומרת, הרשת, אנחנו התחלנו ב-2014 בשביל פיילוט קטן בארצות הברית, והיום אנחנו עומדים על כ-130 קהילות ב-30 ארצות בכל היבשות.
כמה אנשים חברים בקהילה באופן ממוצע?
קהילות מאות. בין 40-60 אנשים, ובכוונה הם קטנות גם. אחת הבעיות שאנשים לא רוצים לשחזר, זה הקהילות שהן גדולות מדי.
אגב, וכמה יש לכם חברים ברשת, כאילו באופן כללי, כלל עולמי?
זה עומד היום בערך כלל 15,000 איש, שהם חברים בקהילות...
שהם מילני, אז הם לא רוצים להתחייב, אבל הם אולי מגיעים. כזה נכון? זה...
תראה, יש... כשמשהו מעניין אותם, מה זאת אמותנו? אני באותו גיל, אני לא הרב ולא אדמור של אף אחד. כשמשהו מעניין והוא נוגע בצורך אמיתי, אז הוא תופס.
אז מה התוספת שלכם בעניין? מה אתם מממנים את הקמת הקהילה? אתם מספקים הדרכה?
אז מה שהקהל נותן, הקהל זה מזה משותף, בין ארגון אמריקאי שנקרא חזון לבין משרד התפוצות הישראלי, שזה עוד משהו שככה במהות שלו משקף את השותפות בין ישראל לתפוצות. ומה שאנחנו נותנים זה בעצם שחבילת תמיכה שיש לו כמה מרכיבים, אחד מהם זה ליווי מקצועי, תכף אני אסביר על זה. ליווי מקצועי, איזשהו מענק הקמה לא גדול, בכוונה, כדי שלא יהיה פה תלות בעניין הכספי, רק משהו שיסייע. כנסים, שהם גם מקצועיים וגם לרישות, סיורים בישראל, ללמוד מאותן קהילות שיש בארץ שדיברתי עליהן. עכשיו, יש פה נקודה שחשוב לי להעביר, כי מצד אחד, בינוי קהילה זה לא מדע טילים. מצד שני, זה גם לא עלה בבעלה, זה לא בוא נשים כמה אנשים בחדר ויפכו לקהילה. יש פה המון פסיכולוגיה וסוציולוגיה ותהליכים חברתיים והנחלת קבוצות שצריך להבין. רוב הקהילות שמתחילות בעולם נכשלות, אפשר לבוא מהכישלונות האלה, כי הם די חוזרים על עצמם, זאת הסיבות הכישלונות והדפוסים האלה הם די קבועים, מביאים את הידע הזה ומשתפים אותו, ועושים לימוד אמיתיים, כדי למקסם את ההצלחה ולמזער את ה... ויש כישלונות, לא כל הקהילות מצליחות, אבל אנחנו צריכים למזער את זה עד כמה שאפשר.
בוא נשמע על הצלחה אחת, אני מזמינה אותך להישאר איתנו, אהרון לוי מהקהל, כי אנחנו מצרפים את מיץ' ברני מסידני, שלום.
היי, שלום, מה נשמע?
ספר לנו על על הקהילה החברתית סביבתית חקלאית שלכם בסידני.
טוב, זה משהו ממש חדש. קמנו את זה בדצמבר. הקהילה שם נתנה לנו את 400 square meters, לא יודע איך אומרים זה.
מטרים רבועים, 400 מטרים רבועים, כן.
כן. ואז הזמנתי כמה חברים לבוא לעזור לי. זה היה ממש ממש פשוט בהתחלה. אמרתי, טוב, תבוא לעזור, אולי נלמד משהו ביחד. והם התחילו לבוא, עושים את זה, קוראים את זה working bee, זה כאילו באו להתנדב ביום ראשון, כל יום ראשון. עושים עבודה ביחד, לומדים ביחד, ואז כאילו עוד אנשים התחלו לבוא, התקשרו אליי כאילו, ושאלו אותי, מיץ' מה זה? אני רוצה לבוא לעזור, ועצום את הספר באו כאילו לראות מה שקורה. ואז עניין זה כאילו להתחבר אנשים לערכים שלנו.
אבל בעצם אתם, יש לכם חווה? יש לכם שטח שאתם עובדים את האדמה?
לא, קוראים את זה חווה. חווה, mm-hmm. כאילו זה urban, זה קהילתי, זה, יש סנחים, יש כאילו greenhouse, לא יודע איך אומרים את זה.
חממה.
חממה, נכון, ידעתי את זה. נכון. יש חממה, זה חווה, אבל בלי חיות.
אבל אתם מגדלים שם האוכל?
כן. העניין בהתחלה זה היה כאילו ללמוד ביחד איך להקל את הצמחים, ואז נוכל ביחד לחגוג ביחד את החגים שלנו. נגיד כאילו לפסח יש לנו המאור פה, ולמדנו כאילו בסמבר איך להגדיל את זה, ואז בפסח אכלנו את זה ביחד. אפילו שלא היינו באמת ביחד בגלל הקורונה, אבל אני כאילו לקחתי את זה לכל החברים באוטו. וגם כאילו נגיד לפני כמה ימים לשבועות עשינו ביקורים עם מה שהבאתי את זה לכל האנשים שבאו לעזור.
ותגיד, מיץ', חלק מהחברים בחווה הזו שלכם זה אנשים שככה פחות מחוברים היו ליהדות שלהם לפני הפעילות הזו?
כן, הם אוהבים זה, כאילו נגיד באוסטרליה, בסידני כמעט חצי מאיתנו היו בבתי ספר יהודי. אז כולנו היינו כאילו לימודים יהודי, ואז בקילאים ה-20 אנחנו אומרים טוב, להיות פה, אני אחזור כשיהיה לי ילדים. אז הם לא באמת מחוברים, כי הם יודעים מה זה ורוצים בעתיד להיות מחובר לקהילה, אבל עכשיו הם פחות. אז אני מנסה להביא להם לזה, אבל לא רק להביא להם כאילו ליהדות, מה פעד לי אם יהודים או לא. אני רוצה שהם להיות יהודים כי הם רוצים להיות ויכולים להתחבר למשהו ש מעניין אותם וחשוב להם.
תן לי דוגמה למשהו שאתם עושים, שהוא שילוב מצד אחד של העבודה של האדמה או של חקלאות, ומצד שני הוא יהודי.
האמת זה ממש, זה קשור לאוכל, הרוב זה קשור לאוכל. ונגיד הפעולה שאני עושה, אני עושה כאילו וורקשופ של קומפוסט. אני מלמד אותם איך לעשות את זה, איך לעשות את זה בבית, והם שואלים אותי, אבל למה? למה אני עושה את זה? נכון, יש כאילו עניין של zero waste. אני שואל אותם, אתם יודעים מה זה בר תשחית?
ואז אתה מסביר להם על הערך היהודי.
אני מסביר להם כאילו מה זה, כן. אז אני אומר להם, טוב, תעשו אותי אם אתם רוצים. אבל מה זה יותר, מה זה יותר יופי, זה אם אתם עושים את זה בגלל הערך היהודי.
ויש לכם אולי קבלות שבת או תפילות?
לא עם בר תשחית, אבל נגיד שאני עושה סיורים לילדים. כשאנחנו רואים את הגזרים, אני אומר, אתם יודעים מה זה תפילה לזה? והם אפילו, הם יודעים שזה בורא כאילו תורי האדמה, אבל הם לא חסרו פעם בחיים למה. ועכשיו זה אפשר לראות את זה. אני רואה כאילו בורא תורי האדם, כי רואים? זה אדם, זה אדמה.
שמע, זה נשמע ממש מושך.
כן, אני מת לראות תמונות אגב של ה-urban garden הזה. זה נשמע לי מרתק.
תסתכלו באינסטגרם, אדמה
מפה. או, מעולה, אנחנו נסתכל על זה.
יאללה, קבענו.
מיץ' ברני, תודה רבה לך. ואהרון אריאל אבי, ברכות על הפרס. ותמשיכו להקים עוד קהילות כאלה.
רציתי עם השאר עוד נקודה אחת קשורה למה שמיץ' אמר. בסין באמת 50-60% עבדו בית ספר יהודי, בתוך השוואה ארצות הברית אולי 5%. וזה לא בכך עובד, כי יש איזושהי הנחה שאתה תגמור את הספר יהודית, את קולג' תגמור את זה ומיד תחזור לקהילה יהודית. עדיין שהפער בין סיום הקולג' לבין השלב שבו אנשים מתחתנים וחוזרים לקהילה, הוא נהיה כבר 10-15 שנה. ובעצם זה הפער שבו אנחנו נכנסים, ביותר קהילות שמתאימות לחבר'ה האלה, ומקווים שזה יצליח.
תודה רבה לכם, ושיהיה בנו בהצלחה.
תודה רבה לכם.
להתראות. צביקה.
כן, זהו.
חייבים כאלה בישראל, זה ממש מגניב.
אני לא מסכים איתו על הסיפור. כאילו, אני יודע שאגב, יש בתנועות הכחולות, איך שהם קוראים להם ככה, נכון? תנועות הנוער.
כן, כן.
שדווקא יש איזה חזרה לשורשים, וזה מרתק אגב, מבחינת מסורת וטקסטים יהודיים וכאלה. אבל אני חושב שכשאתה מחוץ לישראל, אתה צריך עוד יותר להשקיע בסיפור היהודי הזה, אחרת כאילו זה לא, לא יודע, זה לא יהודי.
לא, תראה, זה ברור שלהשחיל את היהדות דרך איזשהו תחום משותף, איזושהי אהבה, יש גם קהילות יוגה ומדיטציה ותרבות ואומנות, כפי שהוא סיפר.
נכון.
אז להשחיל שם את היהדות וטקסטים ולקשר, הרי הטקסטים היהודיים נוגעים בהכל, רק צריך לדעת על איזה טקסט לשים את האצבע, זה אדיר. העניין הוא שכאן בארץ לא, בגלל שאנחנו כולנו יהודים, לא עושים את המאמץ הזה לך. חבר גם את מי שאיננו מחובר לטקסטים.
נכון. אגב, אני בטוח שהרבה אנשים ששומעים את זה, במיוחד אנשים שהם דתיים אולי, או כאילו ציונות דתית, ישמעו את הסיפור של לעבוד את האדמה מחוץ לישראל עם אלמנט יהודי, זה סוג של חילול הקודש מבחינה ציונית, כן? לא מבחינה יהודית.
כל פעם אתה בא עם אותו פרדי פופרינג שמחרב את התחושות הציוניות בחוץ.
זה דיון מעניין, כן? שצריך לנהל אותו, כן? לא משנה כאילו מה אני חושב, אבל העניין הזה של עבודת אדמה, זה הערך הציוני כאילו הבסיסי. כן,
בסדר, אבל מותר ליהודים לעבוד את האדמה במקום שבו הם חיים.
אני רק אומר שיש כאלה שהתעצבנו, ואני רוצה לעצבן אותם. זה בסדר גמור.
טוב, לפחות זה.
שלום לרב סרחיו ברגמן מארגנטינה.
שלום וברכה מבואנוס איירס.
מה שלומך?
שלומי בסדר גמור.
יופי, אז אני רק אציג אותך. מקווה
שאתם גם שלומכם בסדר.
אנחנו בסדר, ברוך השם. הרב ברגמן הוא רב רפורמי, הוא פוליטיקאי, הוא בעצם עד לפני כמה חודשים הוא שימש כשר לנושא איכות הסביבה, ולאחרונה אתה מונית לתפקיד נשיא, אם אני לא טועה, נשיא התנועה העולמית של היהדות המתקדמת.
האיגוד העולמי ליהדות מקיים, נכון מאוד.
בואו רק נסביר למי שלא דובר את השפה שלכם, שהכוונה היא לרפורמים, על נשיא התנועה הרפורמית העולמית.
כן.
אז מה המשמעות, מה זה אומר שאתה בעצם נשיא התנועה הרפורמית העולמית?
זה בעצם מערכת שכמעט כבר 100 שנה, שהתחיל להיות מבוסס בלונדון, אחר כך עבר לארצות הברית, ומשנת 73, בזכותו של הרב ביחיר שעבר לירושלים, בעצם זה פדרציה שמגשת את כל הקהילות ברחבות העולם ששייכים לתנועה הרפורמית, הפרוגרסיב, גם התנועה הרקונסטרוקציוניסטית, כל התנועות של יהדות דתית ליברלית. מדברים על 1,800,000 יהודים ברחבי העולם, 1,200 קהילות ושבעה אזכורים בעולם, ומייצגת את התפיסה של היהדות הליברלית במובן של הדת בשייכות לתפיסה שהיא נאמנה לערכים התמידים של הדת היהודית, אבל בהקשר רלוונטי של חידוש הפולחן וגם המשמעות יהודי דתי בעולם המודרני.
זה כמעט 2,000,000 יהודים, זה די מטורף, המספר הזה.
זהו, כמעט 2,000,000 יהודים, אבל כולם בחול, וזו בדיוק השאלה. אתה מדבר על הארגונים של היהדות המתקדמת והתת זרמים בתוך היהדות המתקדמת. בארץ זו היהדות, אני אגיד בזהירות, הכי פחות מקובלת על הציבור, עד כדי כך שיש ציבור שלם שדוחה אותה לגמרי. איך אתם, כארגון העולמי, פועל על מנת להפוך אותה ליותר מקובלת כאן במדינת היהודים?
נכון, זה בעצם בשיתוף פעולה של התנועה הרפורמית בארץ. יש ארגון שמבוסס בירושלים ומקשרת את הקהילות. בעצם את פונת לנקודת מרכזית, כאשר אנחנו בעצם חייבים למקד את ההזדהות איתנו, לא רק יהודים דתיים, אלא שיש לנו תפיסה יותר רחבה. בארץ כמובן בתוך העניין התרבותית הישראלית, אם את מדברת עם ישראלי ואת מדברת ואומרת יהודי דתי, יהודי דתי זה יהודי אורתודוקסי, נכון?
לרוב,
כן. לא אורתודוקסי, לא רואים אותו כדתי, רואים אותו כחילוני, אבל יהודי חילוני, כאשר אנחנו בעצם מקרבים אותו לדעת, אומר לו, אם אני כבר נכנס לזה, אני רוצה את הגרסה האותנטית. זה אורתודוקסיה. כל גזעה אחרת זה לא אורתודוקסי, כבר לא אותנטי. אז בעצם זאת עבודתנו. להעביר תפיסה יותר רחבה, שאפילו בארץ, שיש לנו עבודה עצומה, יהודי חילוני יכול בעצם לפנות לתנועה שתופסת שהעניין הרוחני הוא לא רק לפי האינטרפרטציה של האורתודוקסיה.
השאלה, סרחיו, אם אתם, מה אתם עושים בעצם כדי להעמיק את את ההבנה הזאת כאן בישראל? יש איזושהי עלייה מתמדת ומאוד מינורית בקרב ישראלים שמגדירים את עצמם רפורמים או קונסרבטיביים. בתכלס זה לא מאוד נוכח בזירה הציבורית.
יש השקעה של קהילות, יש רבנים רפורמים ישראלים, יש תוכנית להכשרת רבנים בארץ, חימיון קולג' בירושלים. יש מספר קהילות, בוודאי שאנחנו צריכים להרחיב את פעילותנו וגם להסביר מה מקומנו בתוך החברה הישראלית. אנחנו בעצם כל התפיסה של זכויות הדמוקרטיות וזכויות האדם, ומה שגם מאות פעילות הנשים בתוך התנועה שלנו, יש לנו את נשות הכותל, ויש את עניין של הקרה של כל הסרמים במדינת ישראל, ובוודאי שיש כאן איזה תשתית פוליטית, תרבותי, שחייבים בעצם לשנות אותו, ואנחנו נשקיעים בחינוך ופעילות, יש לנו בתי ספר, יש לנו כמה קהילות, וגם אני חושב שיהיה תפיסה של לקבל את התמיכה של החברה הישראלית גם באמצעות הפעילות הפוליטית. כי כאן בעצם זה לא חדש שכל עוצמתה של הסרמים האורתודוקסים נובעת לא רק מהדמוגרפיה, נובעת גם מתשתית בסטטוס קוו פוליטי של המדינה.
אנחנו שומעים בהרבה בתי כנסת בארצות הברית ספציפית, אני לא יודע, לא יודע אם באזורים אחרים, שלהשתמש במילה ישראל הפך להיות מורכב ושנוי במחלוקת, והרבה בתי כנסת רפורמים לא רוצים שהרב על הבימה שהוא מדבר, לא רוצים להיכנס לזה כי זה מעורר בעיות. זה גם ככה באמריקה לטינית?
אני שולל את זה. בעצם יהודי רפורמי הוא יהודי ציוני. ואם יש איזו בעיה ואיזו מדינה לגבי עניין פוליטי, צריכים בעצם להבדיל בצורה ברורה וחלקה, של להעלות ביקורת לממשלה, לא יכול לפרש כלא תומכים במדינת ישראל. ומדינת ישראל זה לא רק עניין פוליטי-אידיאולוגי, זה אלא חיוני-רוחני, שכל יהודי רפורמי וכל והסרמים הליברליים, אנחנו מודעים לעניין שאתה לא יכול להיות יהודי ליברלי או רפורמי ולא להיות ציוני.
אבל התופעה הזאת קיימת בבתי כנסת שאתה מכיר?
יש תופעות בכל רחבי עולם. זה לא המצב שלנו, למשל, בדרום אמריקה או בארגנטינה, שאנחנו במקור, קהילה שהתחילה להיות עם המאגרים חילונית, סוציאליסטית וציונית, והיום כל התנועות שייכות גם לסלמים שונים של תפיסת דתית, אנחנו ציונים ופעילים פה. זה לא אומר שיש בכמה מדינות בעיות של הפוליטיקה של החברה שמעלים ביקורת למדינת ישראל כממשלה. זה דבר שבתפוצות אנחנו חיים עם זה, ואנחנו עושים את האדבוקסי להגן על עצמנו שתומכים במדינת ישראל, כי בעצם זה המרכז הרוחני וגם הפוליטי של העם היהודי.
אנחנו שומעים על אמירה של עמית שלך, של הרב ריק ג'קובס, שהוא נשיא התנועה הרפורמית בצפון אמריקה, על הצעה שלו לאחד בין הזרמים הפרוגרסיביים, עם הקונסרבטיביים והריקונסטרקשניסט, גם מאלמנט כלכלי, אבל אולי לא רק. ואני תוהה מה מחשבותיך על העניין הזה.
אני חושב שבעצם, אני לא הייתי מדבר על מיסוג, והייתי מדבר על תמיכה ועבודה ברשת וקולאבורטיבית בעצם, אבל לא ברור שיהיה מיסוג של התנועות, כי אני חושב שגם העושר של היהדות זה לכבד את התפיסות השונות. זה לא אומר שאי אפשר לעבוד ביחד, אפילו אני חושב שגם עם כמה סרמים של אורתודוקסים מתונים חייבים לעבוד. אז בעצם הוויכוח, הפלפול, שלא חושבים אותו דבר, שיש לנו תפיסות מגוונות, זה בעצם חלק מההזדהות שלנו. אבל לארגן סרמים ולעבוד יחד ולתת לכל יהודי אפשרות להיות חלק מהתרבות היהודית, מתפיסת היהודית, את הערכים היהודיים, לתת לכל אחד, כמו שכתוב, איש באמונתו יחיה, והארגונים, יש משקל פוליטי אסטרטגי, מתחני, שאנחנו אומרים, לא, אני יושב איתך, אני כבר לא, יש לי את העמדה, את הכוח, את הפוטנציה שהיה לי קודם, אני לא חושב כך.
אני רוצה קצת ברמה האישית, אתה חברו הטוב של האפיפיור, הנוכחי, נכון? שהוא גם מארגנטינה.
כן, הייתי אומר, לא חבר, אבל כן תלמיד.
אוקיי, תלמיד. איך זה בא לידי ביטוי, הקשר ביניכם?
זה התחיל בבואנוס איירס. אם אתם זוכרים, פה בארגנטינה היה לפני 20 שנה משבר ממש עמוק של כל הממסד הפוליטי. בעצם הוא יצא לארגן את השיח בין דתות ולארגן את החברה, איך אנחנו יכולים לתמוך באנשים במצוקה, בעניים. אני הייתי רב בקהילה בבואנוס איירס, והתחיל מערכת של שיחות, אז אני פניתי אליו, ראיתי בדמותו מישהו שגישר בצורה חיובית את הדת, את הפוליטיקה, את הרוחניות ואת השירות לעם. התחלתי להיות בקשר הדוק איתו, והוא בעצם תמך בי במהלך להיכנס לפוליטיקה בארגנטינה.
אתם בקשר היום?
כן, בעצם זה קשר אישי שבעצם אני לא אומר דבר על זה, כי אני חושב שהיום הוא במעמדו של מנהיג רוחני עולמי. יש לנו קשר, אבל אני בצורה פומבית לא מתייחס לזה.
סיימת את תפקידך כשר להגנת הסביבה, כבר דיברנו על עניינים ירוקים בתחילת התוכנית. אתה רואה איזשהו קשר בין היהדות שלך לבין הערכים הגלובליים הירוקים?
ודאי שהאשנדה הירוקה זה משהו שלא רק יהודים רפורמים מתקדמים, אני חושב שכל יהודי מודרני, בעיקר הנוער שלנו, ברור שזה חלק מהתפיסה האתית, הרוחנית והערכית של היהדות, בעל תשחית, וגם שאנחנו, כמו בתקופתו של נוח, המבול בא, כבר הגיע, ומה שאנחנו צריכים לעשות בעצם, להיות אחראים על גן עדן הענק הזה, שזה העולם שאנחנו קיבלנו, ויש אחריות איך אנחנו מתייחסים לטבע, ואיך אנחנו מתייחסים לכל תפיסה של החיים, שבעצם יש לנו חלק מזה, זה לא אנחנו והטבע, אנחנו חלק בלתי נפרד של הטבע.
אוקיי, תודה רבה לך, הרב סרחיו ברגמן, ראש האיגוד ליהדות מתקדמת.
ושתצאו מהר מאוד מהבידוד, כי הגיע הזמן.
אמן.
תודה, ממש תודה, ושנגיע לארץ ויהיה שלום על ישראל, תודה רבה.
אמן, תודה. מעניין, צביקה, לא?
כן, זה ממש מעניין לראות בן אדם, אגב, אמרתי עם הכיפה בוחרי גדולה, חבר פרלמנט שהפך להיות שר, שעוסק בנושאים שהם לכאורה לא יהודיים, אבל הוא רואה בזה, אפרופו ממש, זה הפך להיות הנושא שלנו השבוע, בלי שהתכוונו כן. לזה, אבל הבעל תשחית הזה ככה חזר על עצמו, וזה מעניין שדווקא זה אחד מהערכים היותר מהותיים, כאילו שמדברים עליהם בהיבט של תיקון עולם ויהדות.
חשוב גם להנחיל את העובדה שכן, זה ערך יהודי, חברים, לשמור על הסביבה, לא רק על הגידולים והאדמה, ולא רק פה בישראל.
אותי כן היה יותר מעניין לשמוע באמת על הארגון עצמו והקהילות, קהילות עצמם, כי בטוח אני בטוח שיש לו תוכניות, אז אנחנו נצטרך לתחקר אותו בהמשך ולהבין מה הוא מתכנן, אבל הקהילות הן לא תמיד במצב טוב ופשוט, כן. ולכן
טוב, עכשיו אולי זה באמת לא הזמן לדון במצבן של הקהילות, לא, את זה ראינו לא. בפרקים הקודמים.
לגמרי לא, לגמרי לא.
עכשיו, בין נפגעי הקורונה ברחבי העולם, הנה הגענו לדבר על קורונה. אפשר גם למנות את המחזמר נסיך מצרים, שעלה רק לפני כמה חודשים, על בימת הווסט אנד בלונדון. עשה רושם שיהפוך לשלאגר, אבל הנסיקה שלו נקטעה בשל הנגיף. ההצגה שמגוללת את סיפורו של משה רבינו, מבוססת על שובר הקופות הקולנועים מבית DreamWorks, וכוללת את השירים המוכרים מהסרט, והיא מוקפת כרגע. אבל הם לא כפו על שמריהם, ולאחרונה יצא אלבום עם שירי המחזמר, ועורר לא מעט עניין בזכות שירים חדשים, טקסטים ועברית, ואפילו מחליפה לאופרה חזה, שהעניקה את קולה ליוחבד, אמו של משה בסרט המקורי. על כך ועוד בכתבה שלך, צביקה, ושל ניביה גור.
לקראת השקת המחזמר שמו לב המפיקים כי הזמרים אינם מצליחים לשיר את המילים בעברית בשירים שהלחין סטיבן שוורץ, ויש לא מעט כאלה. למשימה הוזק רב ג'רמי גורדון, רב בית הכנסת ניו לונדון בבירה הבריטית. אשתו ג'וזפין, שעובדת בעולם התיאטרון, קיבלה טלפון בהול ממפיק המחזמר.
He had a WhatsApp message from Neil saying, "Help, we need someone who can help us with the Hebrew." They were just about to do a recording that was going to be used in a TV show on a they wanted someone to sort of check the big kind of micha mocha solo. So I got drafted in to do that. And actually it turned out they needed more help than I was going to be able to provide.
גורדון מספר שדווקא הזמרת שנכנסה לנעליה של אופרה חזה הישראלית, מי שמגלמת את יוכבד, נשמעה הכי ישראלית שיש.
The woman who is singing the role played by אופרה חזה in the movie had clearly been listening to tapes of אופרה חזה, and she was fantastic. I asked her where she was from, and she said, you know, half Russian, half Romanian, I think it was. And I said, yeah, no, you're going to be fine. Channel all of that into your kind of krech, into that sense of desire for that great solo that Ofra Chaza did in the movie.
אולם כאשר הבין שהמילים בעברית לא נשמעות אותנטיות אצל רוב הזמרים והזמרות, גייס צעירה ישראלית בשם אבי גרין, סטודנטית לאופרה בלונדון, שתסייע במלאכה.
נורא כיף לעבוד ספציפית על שירים ש... אנשים לא הכירו כל כך בגלל שהם חדשים, שהיה נורא מעניין בגלל המילים שלא כל כך קלים לדוברי האנגלית להגיד, ואיפה שהשפה העברית יושבת בפה. בשבילי היה נורא משמעותי לעבוד ברמה גבוהה כזאת עם צוות כזה, חלום שהתגשם, ולא ידעתי איך אני הגעתי לשם, אבל זה שהייתי באותו חדר עם האנשים האלה והם ביקשו ממני את המידע, ואני הייתי הייעוץ המקצועי, זה היה, אין לי מילים לזה, זה היה נורא מעניין. היה נורא משמעותי.
כצפוי, גרין מספרת שמה שהיה הכי מסובך עבור הזמרים הבריטים, היא האות חט. כדי להתגבר על כך, יף פתחה עבורם ערוץ ספוטיפיי עם שירים ישראלים עדכניים.
היה הכי קשה להם, החט והריש. אז הייתי צריכה למצוא דרכים להסביר להם איך לעשות את זה, אז אני ישבתי מול מראה מלא זמן. וניסי לחשוב על מה הלשון שלי עושה בזמן שאני אומרת חטא ועין וריש, והיה להם המון חטא. בכל שיר שלהם, כמעט כל מילה היה חטא. מלא חופשי, יש להם מלא חגיגה, יש שיר שלם רק שמחה וחגיגה. עשיתי להם פלייליסט עם מלא שירים ישראלים משירי הנחל, ירום גאון.
ועכשיו אנחנו נדבר על זה שהיהודים נוהרים לישראל.
כן, זה, אגב, זה קטע בדיוק, אריאל שנאבל, שהוא כותב במקור ראשון, הוא צייץ בטוויטר, הוא אמר, מה נעשה עם כל האמריקאים שירצו לעבוד בעגלות בישראל? שזה, כן, שזה כאילו הפוך על הפוך על מה שאנחנו רגילים. אבל זהו, הקורונה זה טריגר, כן? בסופו של דבר אנשים לא מאגרים בגלל רק עניין אחד, אבל... אני חושב שאנשים שכבר אולי שקלו לעלות לישראל, פתאום אם מדברים על ארצות הברית, שזה באמת יהיה הפוקוס שלנו, או צפון אמריקה, המערכת הבריאותית שם היא לצערנו פחות טובה ממה שהיה פה, והקהילות היהודיות שם, והתושבים בכלל הושפעו בצורה מאוד מאוד ניכרת, והמצב בקהילות מבחינה כלכלית מאוד קשה, ופתאום יש נתונים מטורפים של אנשים שמרימים טלפון, אומרים אנחנו רוצים לעלות לישראל.
טוב, אבל מהרגע שמרימים טלפון ועד שמגיעים, עוד יש הרבה מה לעבור, נכון?
יש הבדל, אבל נכון, לגמרי.
בוא נשאל את זאב גרשינסקי, סמנכ"ל נפש בנפש, שלום.
שלום נורית, שלום צביקה.
אתם בעיקר עוסקים בהעלאת יהודים מארצות הברית, אנגליה וקנדה. צודק צביקה שיש עלייה בעניין בעלייה בעקבות הקורונה?
קודם כל נכון, נכון מאוד, נפש בנפש פועלת בצפון אמריקה ובאנגליה, ואנחנו בעצם זרוע ביטוח של ממשלת ישראל, משרד הקליטה והסוכנות היהודית כדי... לעודד עלייה וללוות את העולים בתהליך הארוך הזה שדיברת עליו קודם, של עלייה לישראל. לא רק לפני, גם אחרי, ואנחנו עושים הרבה מאוד שותפויות כדי שהעולים גם ירצו לעלות וגם יישארו פה. בנוגע לשאלה שלך לגבי ההתעניינות, אנחנו רואים באמת חודש מאי היה חודש שלא ראינו כמו מאז ארגון נוסד בעצם ב-2002. וזה גם מאוד משמח, כי תמיד התעניינות בעלייה היא משמחת, וזה גם פותח לנו אולי קצת פתח גם לשיקולים של עלייה לישראל, לרצונות של האנשים. אני מתחבר למה שצביקה אמר בסיפור הזה של השינוי אולי התודעתי. קודם כל צריך לדעת, הציונות היא המקור והבסיס כנראה שמניע את גלגלי העלייה של כל האנשים האלה, ואילולי המחשבות על עלייה לישראל עוד לפני הקורונה כנראה שזה לא היה מגיע לממדים.
אני אגיד, זה מעצבן אותי שאנשים אומרים, אה טוב, אז כולם עולים עכשיו. עכשיו בוא נה, כאילו, אנחנו חיים במדינות מערביות. אתה לא, כאילו, זורק הכל לאוטו ואומר, הנה, כאילו, הלכתי, עזבתי, כן? עבודה, בית, משפחה וכולי, זה עניין מורכב, נכון? זאת אומרת, גם אם תהיה השפעה, זה לא יהיה מחר.
התהליך עצמו קורה, בדרך כלל לוקח בין 6-9 חודשים מהרגע באמת שמגישים אלינו את בקשות העלייה ועד מתי שעולים, וזה באמת יכול לקחת גם שנה וחצי. ולכן הניתוח שלנו מראה שבאמת הספייק הזה של ההתעניינות יבוא לידי מימוש יותר ב-2021. אבל ההתעניינות הזאת, מה שכן מפתיע אותנו זה שני דברים מרכזיים. אחד, מעבר להיקף הגדול, שזה כמעט פי 2 ממה שראינו בשנה שעברה, מה שאנחנו רואים זה שאנשים אומרים, אנחנו רוצים לעלות, ואם אפשר עוד הקיץ, ואם אפשר עוד השנה. והנתון השני, שהוא קצת מסמן שינוי במגמה, זה שיותר משפחות עם ילדים מגישות עכשיו בקשות לעלייה. יש יותר אנשים בכל בית אב, והגיל הממוצע בסך הכל של העולים ירד. ולכן זה מלמד אותנו שהמשפחות חוזרות לתמונה. והניתוח של למה זה קורה מבוסס אצלנו בעצם על, אני חושב ששלוש דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה הקהילה. החיבור הזה לקהילה, שהרבה פעמים הוא זה שנוטע אנשים ולא מאפשר להם אולי לחשוב אחרת, היום כמעט לא קיים בארצות הברית. אין קהילה. בתי הכנסת סגורים, ה-JCC סגורים.
אבל זאב, אנחנו מדברים רק על חודשיים. הרי גם בישראל במשך חודשיים הכל היה סגור ורק עכשיו הוא נפתח. זה מה שזורק אנשים למהר לעלות לישראל?
לא, מה שהוא אומר זה פתאום אתה בלי הקהילה שלך. אתה מבין שאתה יכול להסתדר בלי בלי החברים מהבית כנסת או מה-JCC וכאלה, ואתה עם המשפחה הגרעינית שלך, והכל בסדר.
ואני מוסיף לזה, אל תשכחי שזה שוב, זה יושב על איזשהו רצון קודם, על איזשהו מחשבה שתמיד הייתה...
אז זהו, אז אני תוהה, אבל עד כמה...
זה לא מאפשר לזה לצאת.
אני תוהה עד כמה זה הקורונה והבידוד הזה, ועד כמה זה בעצם מחשבה על כך שהמצב לא היה מי יודע מה גם קודם, ויש עלייה באנטישמיות בכל המקומות שציינו, ארצות הברית, אנגליה, ואולי זה ככה מה שדוחף, כי גם הקורונה הגבירה את האנטישמיות, אז אולי זה זה.
זה נכון שיש עלייה במקרים האנטישמיים, אבל יחד עם זאת, את העלייה במקרים האנטישמיים ראינו גם בשנה שעברה. ולא הייתה התעניינות כל כך גדולה. אז כשאני מנסה לנתח ולבודד את המשתנים, גם כשאני קורא בסופו של דבר את כל עולה כשהוא מגיש את הבקשה שלו לעלייה, צריך לתת איזושהי הצהרה תומכת כדי להסביר רגע למה עכשיו. וכשאני קורא אותם, ואני עובר עליהם אחד אחד, אני רואה באמת הרבה מאוד התייחסות לקורונה, ולא התייחסות של בגלל הקורונה אני עולה. אלא עכשיו שהיה לי זמן בקורונה, ישבנו המשפחה וחשבנו לאן פנינו מועדות.
אגב, העניין של חינוך יהודי, אגב, או המצב הכלכלי שם גם פקטור?
אני חושב שהסיפור של המצב הכלכלי הוא יהיה סוג של מגבר בתקופה העוקבת את הקורונה. עדיין, אנשים עסוקים כרגע בהתנדות בלעבור את הגל הגדול של התחלואה ושל התמותה, ועכשיו הם רק מתפנים לסיפור הזה של הסיפור הכלכלי. אני כן גם רואה, שוב, באותם הצעות תומפות, באמירות של, אם כבר סיפור של הכלכלה פה משפיע, אולי הגיע הזמן לעבור. אבל בסיפור של הכלכלה, אני חושב שאולי האלמנט היותר חזק זה הסיפור של התעסוקה. כי העבודה המקוונת פתאום קיבלה פן אחר לגמרי, והיא כן. פתאום קיבלה מעמד אחר לגמרי. וממילא, אם אני יכול לעבוד מקוון, במרחק 20 דקות מהעבודה שלי ולא להיכנס למשרד, מה ההבדל בין זה לבין לעבור יבשת? אז גם התעסוקה, גם הקהילה, וגם דווקא המשפחה, כשהם כל כך מחוברים לאחים, להורים ולמשפחה, ופתאום הם לא רואים אותם, והם שוב, הם פתאום מבינים מעצמם, רגע, אז האמת היא שאם אני, כל 3 חודשים אני אסע, וכל 3 חודשים הוא אסע, אז אנחנו יכולים להסתדר עם הציפור הזה, והזום עובד לכל הכיוונים. אני חושב שכל הדברים האלה ביחד מייצרים איזושהי תודעה שאומרת, בוא נחזור
אולי לערכים הבסיסיים עליהם גדלתי, אותם רציתי לממש כשהתחתנתי, כשיצאתי לדרך לחיי הבוגרים.
בחינת מקצועות או אזורים בארצות הברית, אתם כן רואים איזשהו שינוי, או שזה פחות או יותר אותם, אותו אשכול סוציו-אקונומי, אותם אזורים?
באותו אשכול סוציו-אקונומי, כן. מעבר, שוב, מעבר לזה שכמו שאמרתי קודם, אנחנו רואים יותר משפחות, ואז ממילא גם הסיפור הזה של התעסוקה וגם הסוציו-אקונומי משתנה, כי את לא מדברת על, על חבר'ה שבאים כסטודנטים או כגרעין צבר או, או חבר'ה שבאים בצעירותם כדי להתגייס. לגבי המדינות שבאים, תשמעי, בסופו של דבר, כ-45% מהפניות שקיבלנו מאז הראשון לאפריל, היו איזו מיור קנודר זה. עכשיו, להגיד לך שזה שונה באופן מהותי ממה שאנחנו רואים כל שנה? לא, זה לא דרמטי. אבל יחד עם זאת, את יכולה להגיד לכאן או לכאן. זאת אומרת, הייתי מצד אחד יכול להגיד, אם זה באמת המצב הכל כך גרוע, למה לא כולם מהאזורים המוכי קורונה? כי אני חושב שזה לא דווקא, שוב, כמה שזה עיקה בי באופן אישי, אלא כמה שזה עיקה בתודעה.
וכמה מהם דתיים?
55% מגדירים את עצמם כדתיים. זה מתיישר עם מה שאנחנו רואים של ככל שמדובר על משפחות, אז אחוז הדתיים הוא גדל.
להערכתך, זאב, בסופו של דבר, מבין הפונים, הרי בסוף לא כולם משלימים את התהליך. כמה עלייה בעלייה אנחנו נראה בשנה-שנתיים הקרובות?
יש פה הרבה מאוד אלמנטים שנכנסים לסיפור הזה, והפוטנציאל של העלייה בעלייה הוא מאוד גבוה. גם אם רק 40% בסוף מממשים, שזה מה שאנחנו רואים כל שנה, עדיין אנחנו נראה מספרים הרבה יותר גדולים, מדברים בין 25% ל-50% גידול בשנה הבאה, אם וכאשר באמת מדינת ישראל תדע לעשות את מה שהיא צריכה לעשות כדי שזה יקרה.
בדיוק, יש גם את אתגר הקליטה, והוא לא אתגר פשוט, ואנחנו כבר יודעים על כאלה שבאו
וחזרו. יש לנו מה להשתפר בהיבט הזה, כן.
טוב, האמת היא שזה נשמע מבטיח. זאב גרשינסקי, סמנכ"ל נפש בנפש, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
להתראות.
להתראות. הגענו לסיום הפרק השלישי, צביקה קליין.
זה ממש עובר לנו מהר, וכל פעם אנחנו מאחלים שנתפגש בפרק הבא בצורה פיזית, ולא נראה לי שזה יקרה.
חייבת אבל... להגיד שיש משהו די נחמד ככה מה... בשידור מהבית, אבל כן.
כן, את בבית שלך, אני בלוקיישן אחר.
זה נכון. טוב, כן. הגיע הזמן, תודה לישי שנרבל כך שנותן לך מקלט
אז
ומיקרופון.
אז אני יודע, לא, זהו, עד עכשיו לא פרסמתי את העניין הזה ככה, אבל כן, הוא ואשתו מכניסי אורחים בירושלים, ונותנים לי כל פעם כיבוד ושקט כדי שאני אוכל להקליט את השיחה בינינו ואת הפודקאסט הזה.
ויש לנו עוד כמה תודות, תודה למפיקה שלנו, לי גינדי לוי, כיף שהצטרפת לצוות.
שרק תמשיך איתנו ובגדול.
בהחלט, לטכנאי יורי אגסי וגם מכון למנהיגות גשר שפרס את חסותו על הפודקאסט הזה, ואנחנו עושים את זה בגלי צהל. היה כיף, ניפגש בעולם היהודי בעוד שבועיים. שלום לך, צביקה קליין.
שלום לך, נורית קנטי.
יאללה, ביי.
ביי.